אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר כנסת ססון ססי גואטה, שלום.
שלום גם לך, מה שלומך? וואלה, תודה לאל.
Long time no see. באמת הרבה זמן. שמע, ישבת אצלי בחדר איזה 20 דקות או משהו כזה, וכל הזמן טלפונים. אתה עובד קשה?
עובד מאוד 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 קשה. קודם כל אנחנו נמצאים בתקופה מאוד עמוסה, יש פריימריז בליכוד, שזה אחד הדברים
הכי... למה אף אחד לא סיפר לי?
כן, אז תקופה, יש פריימריז, עובדים קשה, עבדנו כל הקדנציה קשה, עבדנו מקצועית, עשינו כמה דברים מאוד מאוד טובים, שנספר עליהם, ועכשיו אתה יודע, אתה עובר בין הסניפים, מתחיל...
איך ההגשה? אבל את האמת, אתה יודע, כולם אומרים, הרגשה מצוינת וזה, אבל 15, לא יודע כמה, חצי מהכנסת הזאת הולכת הביתה, וגם אולי חצי מהליכוד הולך הביתה, מהמכהנים אני מתכוון, נכון?
כן, במיוחד אחרי ההחלטה שעברה בוועידת הליכודים המשוריינים, למרות שאני הייתי נגד, אני מבסוט על החלטה של הוועידה, של ה... מבסוט על ההחלטה של בית הדין לבטל את השריונים. אני חושב שמה שיפה בליכוד זה...
לא ביטלו את השריונים.
לא, הם ביטלו את זה שחקים ושרים יכולים להתמודד במרכזות.
זה כן.
וזה אני מבסוט, למה אני מבסוט? כי אין שום תנועה בכנסת ישראל שיודעת לרענן את הרשימה שלה ככה לבד. המצב שבאים מחוזות, כמו שאני קיבלתי את ההזדמנות, ובאתי מהמחוז, אני באתי מהמועצות אזוריות, וחבר'ה מהצפון, מהדרום, ואז עד מגיעים חבר'ה חדשים שמתחילים לעבוד על כל מיני דברים שאתה יודע, הם באו איתם מהבית, שרוצים לקדם לטובת כל מיני דברים, וזה דבר מאוד מיוחד, ובגלל זה הליכוד הוא המפלגה הטובה ביותר, שיש בפריימריז, ואנשים נבחרים, מחוברים לשטח.
תשעה שריונים של ביבי, לא יוצרים לכם איזושהי בעיה, כי תראה, עדיין ביבי מחליט על תשעה אנשים שיכנו בכסת הבאה בלי להיבחר. לא יודע אם תשעה, כי חלק הם בעשירייה הרביעית, אבל...
תקשיב, אני לא חושב שזה נכון, כל השריונים. אני חושב שיש לנו רשימה מצוינת, נבחרת באמת באמת טובה, והכי טובה שיש בכנסת. ראש הממשלה חושב שאם נביא כמה פרצופים חדשים כדי לרענן את הרשימה הזו, נותן להם שריונים. אני אומר, מי שרוצה להיות חבר כנסת בליכוד, שיבוא להיבחר, אם הציבור יבחר בו, שיבוא להיות.
טוב. תראה, אתה מחובר בצורה די יפה לשטח, גליל, נגב, למרחב הכפרי ולמושבים. בפעם הקודמת שהיית, אתה זוכר, היית מפונה.
נכון.
זוכר?
בטח.
גרת עם בני המשפחה במלון באלת.
נכון.
אתה תושב גורן בקו העימות בצפון. חזרת הביתה.
חזרנו.
חזרתם הביתה.
חזרנו, לא היה קל לחזור, אבל... לא היה קל להיות באלת, לא היה קל להיות מפונה מהבית, אבל גם לא היה קל לחזור לצפון, אתה יודע, אזור של מלחמה, רחפנים וכל מה שהיה, אבל חזרנו כי חייב לחזור, חייב ליישב את האזור, זה הבית שלנו, אנחנו צריכים להיות שם, והתחלנו לחזור, לשקם את המשק, לשקם את הבית, להרים את הכל מחדש.
הבית שלך נפגע?
לא, הבית שלי לא נפגע, אבל אתה יודע, שנתיים אתה לא בבית, הכל מוזנח, החצר מוזנח, את העצים לא גזמנו, שום דבר לא מטופל, וחזרנו לעשות את זה.
תסביר, איך אתה, איזה הסבר יש לך לאין רחפנים יותר? תסביר לי את זה.
אתה יודע שחשבתי על זה? באמת.
תראה, לא מדברים על זה, אין רחפנים.
שמע, אם היה, התקשורת הייתה שמחה לדבר על זה, אבל באמת שאין, כאילו, שמע, שבוע שעבר נראה לי, דיברתי עם אחד החברים, להגיד לו, שמע, מה הפתרון? באמת מעניין אותי מה הפתרון.
הפתרון היו כל מיני סוגי רשתות כאלה ואחרות.
ואחרות, נכון, אבל מה, בסדר, אבל זה המשיך.
מה קרה בינתיים?
אבל מה עכשיו פתאום?
אני אגיד לך.
אז אולי הסכם. אז ההסכם עובד.
זה לא כל כך הסכם, לדעתי, אולי בגלל זה שצהל נמצא מאוד מאוד קרוב.
מה שבאתי להגיד לך, שהפתרון הוא זה שצהל יושב, זה הפתרון הוא כמו שאני חושב, שהתיישבות זה הפתרון להרבה הרבה דברים. עכשיו זה צהל שיושב שם, ואני חושב שהתיישבות, אם זה בצפון או בדרום או ביהודה ושומרון, היא פתרון לכל בעיות הביטחון.
טוב, אתה לא מתכוון שבמהלך השיחות עם הלבנונים, נגיד להם, אוקיי, אז עכשיו תנו לנו איזה 8 קילומטר, נוסעים שם יישובים. לא לזה הכוונה.
לא, הכוונה שלי שבאמת צריך להיות אזור חיץ, ואני בדעה שלי, אני שירתי בלבון, הייתי באשיה, מרג'יון, רחן קצת. אני אומר, צריך להיות אזור חיץ. מי שעושה טעות, מי שנכנס, הורגים אותו. אין רחמים, אין דיבורים, הפסקנו לדבר, אין בתים, אין כלום. אין חיזבאללה, מבחינתי הכל זה לבנון. הכל זה לבנון. היה מה לי רעיון בערוץ 14, אמרתי להם, יבינו אותנו שאנחנו נהיה, כי אנחנו לא יודעים להיות רעים, אבל צריך להיות יותר רעים מהם. יותר רעים מהם, אם יהיה אזור חיץ, נכנס אחד, מקבל כדור. זה הפתרון, זה הפתרון, זה להיות חזק.
ו... עכשיו אני מעביר אותך במעבר חד. לבנון, תראה, אתמול נהרגו לנו 2 חיילים. אסון גדול.
אין יותר גדול מזה.
אבל כל זה בתוך שיחות עם לבנון, אבל יחד עם זה, שים לב לדבר מאוד מעניין, שהקשר שאיראן ניסתה לעשות בין לבנון לבינה, כלומר איראן ולבנון, תפגעו בלבנון כאילו פגעתם באיראן, הקשר הזה כבר לא קיים כנראה.
לא קיים. אני חושב שהם... אני חושב שהקשר הזה כבר בשנתיים, 3 האחרונות, אנחנו רואים שהם הפקירו אחד השנייה. אני חושב זה יותר בגלל שבאמת הצבא עשה עבודה מצוינת, והיו החלטות טובות במדיניות, ויצרנו הרתעה. יצרנו הרתעה. שמע, אתה רואה בסוף... אתה רואה את האיראנים, האמריקאים מפגיזים שם, ועל מי הם יורים? הם לא יורים עלינו. לא יורים על בחרין, יורים על כל מיני מדינות במפרץ. עלינו הם לא יורים. למה הם לא יורים עלינו?
זאת הרתעה?
כי ייצרנו הרתעה, וזה מה ש... אני חוזר למה שאמרתי לך מקודם. צריך להיות יותר אכזר ויותר עמם. אנחנו טובים מדי. נהיה אכזרים ויותר עמם, זה מייצר את הרתעה, והם ילמדו לא להתעסק איתם. בסוף אנחנו אנשים שרוצים שלום, מדינה שמחפשת שלום ושקט.
אני רוצה לשאול אותך על הצעות חוק. בוא ספר לי איזה הצעות חוק שאתה יכול לשים את האצבע, עשיתי את זה.
וואי. דברים טובים. הדבר שאני הכי הרבה אוהב, עשינו כמה דברים.
ואתה גאה בו?
וגאה בו. אני בגדול לא מתעסק בביטחון ומשפט, אבל ככה אני ואתה דיברנו, אבל עשיתי כמה חוקים שהם... אני חושב, עשיתי חוק עם שותף, שהוא השותף הבכיר אפילו בחוק הזה, שהוא בן אדם מאוד ראוי, משה סעדה.
כן.
משה סעדה, בן אדם, חבר כנסת מעולה, איש מדהים, אני מקווה שהליכודניקים באמת יבחרו בו, אני מפרגן לו, כי אני באמת חושב שהוא מאוד חשוב לרשימה. עשינו חוק בכל הפריפריה, אחת הבעיות הגדולות שלהם, שמבחינת חוסן רשותי, הן לא טובות. אין להם יותר מדי ארנונות, לא בונים שם יותר מדי מרכזים מסחרים.
אין להם מרכזים מסחרים.
בדיוק, אז אין ארנונות, והרשויות מאוד מאוד חלשות. ועשינו חוק שאנחנו לוקחים לאחד, בוא ניקח את מצפה רמון, שהוא באמת השותף המרכזי לחוק, כמה ראש מועצה שם עבד מהבוקר עד הלילה על החוק הזה, אילי אבינטר, בן אדם רציני, ועשינו חוק שאנחנו נותנים להם עד 750 דונם לרשות. לעשות סולארי, אם אני לא טועה, גם שרתים בתוך, כדי לייצר להם הכנסות, כדי שהם יהיו פחות לוטיים בכספי המדינה. לייצר להם הכנסה, שיהיה להם כסף. בסוף יש לרשות כסף, צריך, יש להם קרקעות בדרום וגם בצפון.
מתי החוק הזה עבר?
סיימנו אותו בניקוי שולחן.
טוב, עכשיו זה ייקח עוד הרבה זמן עד שיתחילו שם.
לא, אם תראה את הראש הרשויות, הם חיכו לו, הם כל דיון הגיעו, וגם שעברנו אותו במליאה שעה לא שעה, היית צריך לראות את גיא יפרח יושב על היציע, רוצה לבדוק שהחוק הזה עובר. כי זה חוק אתה יודע, ייתן להם יותר חוסן רשותי, ישחרר אותם קצת, יותר כסף, להשקיע בחינוך, בשירות התושב, בעוד מלא מלא דברים.
מה עוד?
וואו, אחד החוקים הטובים, סימון תוצרת כחול לבן. מה זה סימון תוצרת? שהייתי נציג של החקלאים, אם זה בתנועת המושבים, בהתאחדות החקלאים, בקיצור, היה איזה סקר שעשינו, שבסוף אם דוד בן בסט, בוא נגיד אני לוקח אותך, מגיע לסופר, רואה עגבניה טורקית, עגבניה ישראלית.
מה הוא יעדיף?
מה הוא יעדיף?
ישראלית.
בדיוק. אומרים לך, משמע, זה עוד 40 אגורות, 30 אגורות, או אולי אפילו אותו כסף.
תתמור בחקלאי, תעשה איזה.
אתה בא, אתה אומר, שמע, יאללה, כמה, אני רוצה את הישראלי.
נכון.
עשינו סימון תוצרת כחול לבן. כדי לחזק את החקלאות הישראלית. שלא תבוא לסופר, אתה תדע, תפוח מקנדה, תמות.
ססי, זה עובד?
זה עובד. זה חלק מעוד שורה של דברים. בסוף, אתה יודע, באים אלה אומרים לי, אתה יודע, יוצאים עליי בטוויטרים, קומוניסט, אתה, רישו רשם לי בפייסבוק, נראה את אחד התגובות, אתה, סוציאלית. הכל בסדר.
לא, אתה יודע מה אומרים לך? אתה יודע מה אומרים לך? אומר לך, תראה, העגבנייה הישראלית עולה לא 40, אלא פי 2 יותר מהעגבנייה הטורקית. אתה יודע, המשפחות הן מסוימות.
לא, לא, לא. אז זה הקטע, זה לא נכון.
לא, לא, אני אומר מה אומרים לך.
מה אומרים? אבל אני אספר לך משהו. אחד המשימות הכי הכי גדולות שלי, בסוף אני באמת רוצה לעזור ביוקר מחיה. אני גם אומר לך שאני מתחייב לך, תתפוס אותי במילה, ואני מקווה שבעזרת השם תתראיין אותי בקדנציה הבאה, ואתה תשאל אותי, הלו, הבטחת לי לפני הפריימר שאתה הולך להתעסק רק ביוקר המחיה, ואני אומר לך, קדנציה הבאה, בעזרת השם, זה באמת רוב העיסוק שלי יוקר המחיה. אבל בגדול, אני רוצה לפסס את החקלאי ישראל. אני צריך שהחקלאי ישראל לא יכול להיות שלא עולה לגדל עגבניה 3.20, ולחקלאי הירדני או הטורקי יעלה לו שקל 60. אז מה אחד המשימות שלי? קודם כל לתת להם העדפה, להוריד להם את התשומות, כדי לעודד אותם לייצר, כדי מדינת ישראל יודעת לבוא ולהוריד מחיר רק אם היא מייצרת עודף. היא צריכה לכמה שיותר לייצר. ראינו שאנחנו פותחים את היבוא לכל מיני דברים, הורדנו מכסים ופתחנו את השוק, לא ראינו שהתפוח התפוח המיובא יותר זול, ראינו שהשום ביצע תיקון, החמאה כבר יותר יקרה מהחמאה הישראלית. זה לא מה שעובד במדינה. זה לא עובד, צריך לייצר חקלאות ישראלית, לדאוג שהתשומות שלהם יהיו שוות, העלויות שלהם לכל חקלאי אחר בעולם, גם תעשיין, לא חקלאי, ותפתח את השוק. לא תהיה חקלאי טוב, אל תשרוד.
תגיד, יכול להיות שלמדינת ישראל אין ממש רצון להוריד את יוקר המחיה. ואני אגיד לך גם למה. רגע, רגע. בואו ננסה להבין. תראה, בואו ניקח מכוניות. המס הוא כל כך גבוה, היום עם האוטו שעולה $10,000, עולה בארץ $25,000. הוא יותר מפי שתיים. כל התשומות והרווח הגדול של היצרנים. עכשיו, הגזירה של המדינה מתוך המיסים היא זאת שמממנת את תקציב הביטחון. עכשיו, תחשוב רגע, אם תוריד היום את המס על האוטו, ובכוונה אמרתי רכב, אבל זה לא רק רכב, תוריד והמס יהיה הרבה יותר נמוך, המדינה תקבל פחות כסף. אז בוא תסביר לי, האם זאת אפשרות שהמדינה לא כך רוצה להוריד את יוקר המחיה? כי הכסף הזה הולך בעצם לתקציבים אולי לחרדים, אולי גם לביטחון.
הוא הולך לביטחון, והוא הולך לרווחה, והוא הולך לפריפריה, ולא רק לחרדים.
אז יש למדינה רצון להוריד את
יוקר המחיה שהוא מטורף? גם אם לחרדים בסדר עם אחים שלנו. יש לנו בעיה כמה בעיות ביוקר המחיה. אם אנחנו נלך לנושא של הצריכה של הסופרים, לישראלים יש הרגלי צריכה. מדינת ישראל יש לה בעיה. לאנשים יש, הם רגילים, כאילו אם אני אתיישים פתיתים עם המותג ססון ב-2.90, ויהיה פתיתים של אוסם ב-7.90. מה אתה תקנה?
ססון.
אתה תקנה ססון?
אני ידעתי שאתה תשאל את השאלה הזאת.
ידעת?
כן, אתה יודע למה?
למה?
כי בעצם זה אותו יצרן.
בסדר, אתה, אבל הרוב אנשים רגילים, זה כמו שאנחנו
למותג,
רגילים,
נכון.
רגילים, כמו שאנחנו רגילים לשווארמה שלנו באותו עיר,
אבל אתה יודע,
יכולים לא יודע מה, לעשות תיקוף,
ססי,
אבל יש פה הרגל אצלך, אבל איפה הבעיה? אפשר לפתור את הבעיה, אתה יודע איפה הבעיה? נגעת בנושא מאוד מאוד טוב.
נו.
אני אומר, בוא נפתח את השוק, ונפתח את השוק לתחרות איפה שאני לא יכול לפגוע ביצרן, או בחקלאי ישראל.
יש כזה דבר.
שוק הרכב, שוק הרכב, זה לא שוק שאנחנו מייצרים. לא שוק שאנחנו מייצרים, בעיה שיש פה פקידות, ואני לא בא עכשיו מאלה שמדברים.
מה זה פקידות?
פתח את השוק, פתח את השוק לכל היבואנים המקבילים. תעשה את זה, פתח, שיבואו כמה שבא להם, לא להגביל אותם,
תשמע,
לא לעצור אותם.
מי פתח?
פרק את הריכוזיות. אתה יודע, עשינו חוק במזון, בוועדת כלכלה, עם דוד ביטן, עשינו חוק, תקשיבו, היום אתה בא, נכנס לרואה חברות, עם איזה 20 מותגים עליהם, נכון?
כן.
אתה גם איש עסקים. אתה בא, הוא קונה עוד חברה ועוד חברה, והוא מייצר לעצמו את הסל, וזה מה שיוצר את הריכוזיות ואת יוקר המחיה. עשינו חוק בכנסת הזאת, שחברה שמגלגלת 100 מיליון שקל, עם חברה שמגלגלת 20 מיליון שקל, לא יכולה להתמזג. עוצרים את החיבורים, צריך לפתוח את השוק, לעצור את החיבורים. אם אתה שואל אותי, כמו שהכרחנו את הבנקים למכור את החברות אשראי שלהם, אז אנחנו צריכים לבוא לעברוני רכב שיש להם פתאום 20 מותגים תחתיהם, ולא אתה יכול לבדוק, ולהגיד להם, חבר'ה, כל יבואן יכול להחזיק 3 מותגים.
דובר על זה, אבל זה לא בוצע.
לא בוצע. לא בוצע, זה לא כי אתה לא רוצה. אני יכול להסביר לך, אתה מנסה לעבוד. מאוד קשה, באים לך כל מיני משרדים, אם זה משפטים ואוצר, ותחבורה מכל משרד, זה לא חשוב שאני בא לדבר. והנה יש קושי פה, וכל פעם שמים לך חסמים מסוימים, צריך להוריד את החסמים, לשחרר את השוק, ולא לתת לאף יבואן להחזיק יותר מ3 מותגים.
אתה יודע, כשישראל כץ היה שר התחבורה, הוא עשה שני דברים מאוד טובים. הוא עשה הרבה דברים טובים, אבל כבישים וכל הזה. אבל, כשהוא החליט לפתוח את האוויר, ולפתוח את, אתה יודע, את נתיבי האוויר, ולהביא לפה המון חברות, אלעל אמרו, רגע, מה איתנו עכשיו? נרוויח פחות? פעם ראשונה. פעם שנייה, כשהוא החליט על יבוא מקביל, בואי היבואנים, שלחו את הנציגים לכנסת, תרסקו אותנו, תהרגו אותנו. ומה קרה? היום אנשים, רבים מהם, מחליטים לקנות רכב ביבוא אישי. וההבדל ביבוא אישי במכוניות יוקרה, הוא לפעמים יכול להגיע ל-200,000 שקל.
אבל הבעיה זה רכבי יוקרה. אתה יודע באיפה באחוזים מרוויחים הכי הרבה
על הרכבים? יוקרה.
לא, באחוזים. לא בכסף.
איפה?
באחוזים, איפה מרוויחים יותר? על הרכבים הפשוטים. כי הם לא מייבאים את הרכבים המשפחתיים. לא שווה להם. שווה להם להביא את כל המותגי יוקרה. כן. למה? כי הם מוגבלים בכמות רכבים שהם יכולים להביא. ויש עוד כל מיני חסמים שצריך לפתח אותם, ולפתח את השוק שיהיה להם שווה להביא את הרכבים המשפחתיים.
טוב, עכשיו תגיד לי, למה גלעד ארדן ויולי אדלשטיין משיקים מפלגה חדשה? זה שניהם בשר מבשרכם.
בשר מבשרנו? למה? למה? נראה לי הם לא מוצאים, אני חושב שזה טעות. טעות לבזבז קולות, זה טעות שיקרו דברים כאלה. וואלה, אולי הם לא מוצאים את עצמם בתוך התשמע, היום זה פריימריז. פריימריז, 40 ומשהו.
מה אתה אומר, שהם לא היו נבחרים?
לא יודע אם לא היו נבחרים, בסוף גלעד ארדן ויולי הם ליכודניקים שגדלו בליכוד.
כן, אבל יולי, אתה יודע, הצעת החוק...
כן, כל הצעדים האחרונים שלו מאוד פגעו בו.
חוק הגיוס.
חוק הגיוס, שאני חושב שכן צריך להיות חוק הגיוס, דרך אגב.
אני חושב שזה נורא מעניין, כל מי שהיה כאן וכל מי שמדבר בתקשורת אומר צריך חוק גיוס, למה לא העברתם?
את האמת? אין לי מושג.
רק את האמת.
אין לי מושג. אחי,
אבל אתה בשר מוסר של הליכוד אמרת.
למה חוק גיוס טוב? למה חוק גיוס הוא טוב? הרי בסוף אתה צריך לבוא ולגייס, אני בעד לגייס אותם, אבל כמו שאני יודע ברפורמות גדולות שעשו, אי אפשר לעשות רפורמה אחת כזאת גדולה ביום אחד, ואי אפשר לבוא להגיד ל-80,000, הלו בוא תגייסו. אנחנו צריכים אותם, אנחנו צריכים אותם גם מעבר לצבא.
אז מה,
צריכים אותם בשוק העבודה,
אומרים,
אבל... צריכים אותם בעוד דברים.
למה?
אבל אי אפשר לבוא, לפתוח, גם קודם כל גם אין כוח לסכסוכים האלה. צריך לבוא, להתחיל, 4,000, 6,000, 8,000, 9,000, צריך להתחיל בהדרגה, אי אפשר לקפוץ 20 מדרגות. מדרגה, עד
לך,
שנגיע ליעדים שלנו.
סיימתם, ססי, סיימתם את הכהונה עד סופה. מיציתם את הכנסת עד היום האחרון. למה לא הייתם שם? למה לא עשיתם את זה?
אני אומר לך, אמיתי, יצאנו פריירים שלא העברנו את חוק הגיוס. צריך להעביר את חוק הגיוס ולעשות את זה בהסכמות ובאהבה ובהבנה. כי לא לשכוח שהחרדים הם אחים שלנו. ולא לייצר שנאה ודברים.
בזה אני מסכים איתך. תראה, אני רוצה לדבר על כמה חוקים שעשית, אתה בטח תזכור. תיקון חוק המים כדי להפחית תרחי המים לחקלאים וחיזוק
הרצועות.
אבל לפני שאתה עונה לי על זה, תענה לי, מה קורה עם התאגידים? אתה יודע, כשאני הייתי חבר מועצת העיר, לפני כך וכך שנים, לא היו תאגידים. פתאום, שמתם תאגידים, יש שם מנכ״ל וסמנכ״ל ועוזרת למנכ״ל ועוזרת לעוזרת של המנכ״ל ומבנה והכל והכל והכל, ואתה מכיר את המבנה המוניציפלי של העיריות. מה זה היה צריך להיות הדבר הזה?
התחלנו לחוקק חוק
ו...
לפרק את התאגידים, אבל הממשלה
התמהמה מאה.
אבל התחלנו,
כאילו לא ידעתם.
לא, שמע, אתה צריך להבין, אתה מביא, שמע, אני הבאתי אחד החוקים שאתה בא לקרוא פה חוק. תבין מה זה הפקידות לפעמים. אני, אחת האמת, מה לי ולכל ההשכלה הגבוהה, לימודים, אני עשיתי תואר, התרגשתי יותר ממה שנכנסתי להיות חבר כנסת, לא האמנתי שיהיה לי תואר בחיים שלי. אני מסתובב עם יואב קיש, יואב קיש מקדם בכל הכוח, שר החינוך, מקדם לפתוח אוניברסיטה בגליל, לחזק את הגליל, ואז אני נחשף לעוד כל מיני דברים, אתה יודע, מדבר, ואני שואל שאלות, אז אני מגלה שאת המעונות סטודנטים, שבתוך האוניברסיטאות וכל העניינים, זה בכלל זה מכספי המדינה שבונים אותם. באתי על הבוקר, שמתי הצעת חוק. לתת עדיפות 40% מתוך המגורים לחיילים משוחררים. מי שעשה צבא יקבל עדיפות. חוק בסדר, נכון? אנחנו רבים עכשיו עם החרדים לגייס אותם. הייעוץ
המשפטי התנגד.
לא של הכנסת, הייעוץ המשפטי של הכנסת הוא אחלה. כשיועצת משפטית, לך אני אומר,
לא, מדבר, הייעוץ המשפטי.
סגית אפיק מצוינת. הייעוץ המשפטי של הממשלה, משרד המשפטי מתנגד. למה אתה מתנגד?
זה לא חוקתי.
לא, היא אומרת לי, אתה עושה אפליה. אני אומר לה, מי אפליה? עם הערבים. אני אומר לה, ומה עם החרדים? החרדים לא אפליה. מה, הם לא אותו דבר? ואני לא עושה אפליה, אני רשמתי ערבי, יהודי, דרוזי.
תגיד, למה אתם...
תתגייס, תתרום, בוא תקבל.
ססי, למה...
למה שאתה או אני שילד הולך ללמוד באוניברסיטה...
בוא, אני מסכים איתך ב-100% בעניין הזה.
אני אשלם לו על דירה 3-4,000, במעונות עולה לו 800 שקל. איזה עזרה זה?
בוא, אני מסכים איתך. אני העניין הזה ממש לא חלוק.
בסוף עברתי את זה דרך אגב. אבל...
זה עבר שנייה שלישית?
עבר שנייה שלישית, אבל למה זה עבר? אחרי שהם הרגו אותי, ואחרי שאמרו לי ססון די, ואתה יודע, אני אוהב לריב. אין דבר שאני יותר אוהב מלריב. בסוף אבל אמרו לי, תוותר, אתה רוצה לגמור את החוק? תעשה אותו רעת שעה, חוק לשנתיים. בכאב אני אומר לך, חוק מצוין, 40%, לא אמרתי 100%. לא אמרתי בוא נשאיר את... אתה יודע מה, יכול להיות שזה היה מעודד... מעודד אנשים...
לגור שם.
לא, לגור אין בעיה, אין מקומות. אני רוצה שיהיה מקומות, גרים שם כל מיני. אני רוצה לעודד אנשים שיתנדבו, גם מהבני דודים. שיבוא להתנדב, לא רוצה צבא, לך לבית חולים, לך למעונות, לך לנוער בסיכון, חסר איפה?
דיברת על חוק החול לבן, אני רוצה לחזור אותך לחוק המים לחקלאים. אומרים לך, המים פה נורא יקרים, אבל בעצם אין לנו בעיה של מים בכלל. אתה יודע, כשהתחילו את הנושא של ההתפלה, אמרו, תראה, אין לנו מים, אקוויפרים ריקים, ויש בעיות, ואני לא יודע מה, והמים היו נורא גבוהים. אבל אז התחילו עם ההתפלה. היום חלק גדול מהמים, אני לא יודע, רוב המים, אני חושב, הם מותפלים. אין לכם בעיה של התפלה. למה המים כל כך יקרים? עזוב, עשית את זה חוק לחקלאים מצוין. למה המים כל כך יקרים? למה אני צריך לשלם מים כמו חשמל?
אני אספר לך על החקלאים. קודם כל אתה צודק 100%. זה הבעיות, אנחנו חוזרים לפקידות הלא קושי, אם זה בתאגידים שניסינו להעביר, אם היית רואה את רשות המים, באיזה התנגדות הייתה לה לפרק את התאגידים, אני הייתי באיזה דיון או שתיים. וזה אותו דבר, אתה יודע, החקלאים, אחד מהנושא של החוק, אני מדבר פה על עמי קולחין, אחד בתוך הסעיפים זה עמי קולחין. מה זה עמי קולחין? אנחנו לוקחים את כל מה שמשתמשים בהם במקלחת, שימוש ביתי, מעבירים אותו איזה מערכת פיר, ואני הפתרון הקצה. החקלאות היא הפתרון הקצה, לוקחת אותו להשתמש בו בחקלאות. אם לא זה, היה צריך לשפוך אותו לים.
נכון.
אם אתה לוקח אותו לים, אתה צריך להעביר אותו טיפול ולעשות בעלויות. ואתה לא מקבל כסף אם אתה שופך אותו לים. גם החקלאים עם הפתרון, וגם נערי האוצר לא מרחמים עליהם במחיר. עכשיו יאמר לו, אני הפתרון שלך, אתה לא יכול הרי לעשות את מה שאתה עושה, יעלה לך פי 3 כסף, תיקח אותו לים. על מה אתה מחייב אותי שקל במשהו? אחרי זה אתם מדברים איתי מחירי עגבניה. אתה אשם בעגבניה. אתם אשמים במה שקורה. עכשיו אתה חושב שהיה קל להעביר את חוק המים? אתה יודע איזה לילות, איזה ימים, איזה מריבות. לידיים עוד מעט הגענו. והם נלחמים, אמר להם על מה? אני הפתרון. אני עכשיו רוצה לסגור. אני רוצה לקחת רק מי שפירים. רוצה לקחת מים. כמו שאתה אומר, מותפלים, כנרת, מכל מיני גדיחות שיש. אני מוכן לשלם את המחיר. מוכן שלהם, קח את כל המים. לא, אל, אני לא הפתרון קצה שלך של כל המים ששירותים ומקלחות והכל. מה אתה עושה? אתה שופך אותו לים? לך שופך אותו לים. תשלם פי שלוש יותר כסף. אתה צריך לטפל במים?
הם לא,
לא מעניין אותם.
למה, למה?
זה לא מעניין אותם ברמה, תקשיב, אתה יודע. אני מנסה לחשוב כל היום על, על, על כל מיני פתרונות. עכשיו, תודה, אלה באו, כל מיני באים אנשים, ולא הגעתי במצב של חוק הזה, מתלוננים, הבנקים, תראה כמה מרוויחים, והבנקים והבנקים, מי אשם בחלק מהדברים שהבנקים מרוויחים?
אתם.
גם אותו פקידות של המדינה, לא,
אתם
למה?
אתם הממשלה.
לא, אני אספר לך למה.
נו, תסביר לי.
היום, עכשיו אתה מייבא את הקוס הזה, נכון? הכנסת אותה לארץ, אתה משלם עליהם מע"מ. חוץ מהמס, אתה משלם גם מע"מ. אם יש מס, מס, אם מע"מ אתה משלם. אתה משלם איזה... עכשיו, הכנסת את הסחורה, אחרי חודש, 40 יום, הם מחזירים לך מדינה את הכסף, כי מע"מ זה חוזר אליך בתור עסק, נכון? אני אומר לו, חביבי, למה הוא צריך לשלם לך בהתחלה את הכסף? אני בא לאיזה פקיד, אחד הפקידים באגף תקציבים, אני יושב איתו. אומר לו, למה אתה לוקח את הכסף מהיבואנים בהתחלה? לא, זה חוזר עליהם אחרי 40 יום. אומר לו, אבל מאיפה הוא לוקח את הכסף?
זה לא בדיוק חוזר. זה ההפרש.
ההפרש. אני אומר לו, אבל מאיפה אתה לוקח את הכסף? מאיפה הוא לוקח את הכסף?
איך אתה יכול להתחשבן?
הוא מממן אותו מה... אז יפה, מה אני אומר? הוא מוכר את הסחורה, מוציא חשבונית לדוד בן בסט, 100 בקבוקי מים. בסדר? למה אתה בשחרור של הסחורה, אתה לוקח את הכסף? עכשיו, מה קורה? אני באתי מהביזנס. אני לוקח, מאיפה אני לוקח כסף? אני קונה כסף מהבנק. קונים כסף. אני קונה כסף בבנק. אז למה שהבנקים לא הרוויחו? יש פה... יש פה דבר שצריך לעשות, אני אומר לך את הביטחון
שלהם. אתה יודע למה בנקים מרוויחים? זאת אחת הסיבות, אבל זה לא...
אבל גם ריכוזיות שיש.
זה לא רק ריכוזיות גם, אני מסכים
לך. אני אספר לך על איזה חוק שדוד ביטן נלחם עליו, גאון דוד.
תשמע, תכף תספר לי על החוק של ביטן. אני יכול להגיד לך שהסיבה, אחת הסיבות המרכזיות, שמי שיורד את הריבית, הם לא מורדים את הריבית לצרכנים. זאת אומרת, הריבית ירדה בחצי אחוז, הם מורידים אולי ברבע מזה. עכשיו הריבית היום, כשהאינפלציה יורדת, הריבית יורדת. היו כמה ירידות של ריביות, הנגיד הוריד, וטוב שכך. למה הבנקים לא מעבירים את זה ללקוח? למה הבנקים משאירים את זה בכיס שלהם? אתם אשמים, אתם הממשלה אשמים. אתה יודע למה אתם אשמים? כי אני הייתי עושה חוק נגד הבנקים, הריבית שמורידים עוברת לצרכן. ואתם לא עשיתם את זה.
אז כל דבר שאתה בא להתערב עם הבנק, אם אני בכלל תודה הייתי עושה חוק, אם אני הייתי יכול, תודה יש לי חבר, במהלך המלחמה שהוא קצת הסתבך. עכשיו, תודה שיש לך כסף, אני למדתי. פעם הייתי בא, משלם ריביות, מתחנן לבנקאית. היום אני בא, יודע, יש לי איזה מטרה, הולך, מתחיל ללכת לבנקאית שלי, אומר לה, מה קורה? אני יכול להצטרך איקס כסף. מה, למה צריך? וואלה, לא צריך, לא קרה כלום, אני יכול ללכת למשהו חן, לא עוד לא בלחץ. אני כבר בערך מכוון, מתחיל לנהל איתם את המסע ומתן, בדרך גם בריביות ועניינים. איפה המסכנים? יש לי חבר שמסכן קצת התרסק בתקופה האחרונה. המלחמה, העניינים. הוא הולך לבנק, הם נתנו לו כסף בבנק. אבל אתה יודע באיזה פריים? שוק אפור! צריך לעצור את זה, צריך לעשות חוק, כי אני אסביר לך, גם יש אנשים שמסכנים, לא מבינים, לא מבינים, אין להם הבנה. אנשים באים, אומרים לה, אני צריך 40 אלף, הילד שלי רוצה, תודה, חייבים ללכת. מסכנה, הוא חותם על 40, הוא לא מבין שהוא יכול להריב על העמלות, והוא יכול להריב על הריבית כמה לוקחים. הם לא מבינים.
אבל ססי, אתה הממשלה.
לא עשי, אתה צודק.
אתה הממשלה.
זה דברים שצריך...
אתה יודע...
לא קל לעשות, אתה יודע איזה התנגדות? אתה בא לעשות להם, באים לך ליברלים, האלה שרוצים כלכלה חופשית ושנגדי. לא, אתה מתערב. סלם טוב, אני חייב להתערב. אתם צריכים להבין, אתם באים לי את הכלכלה האמריקאית הזאת, או לא יודע מה אתם מבין. הלאה, מדינת ישראל זה לא אותו דבר. יכול להיות שפה אנחנו צריכים לשנות פיסה וקצת יותר להתערב.
תגיד לי, על מה קיבלת מגן הוקרה?
על הפעילות שלי בחקלאות.
דבר איתי.
איזה פעילות? קודם כל שתדע שהחלום שלי להיות שר החקלאות. זה עתיק שאני רוצה. אני אומר לחבר'ה בליכוד, אל תריבו איתי. קחו תחבורה, קחו חינוך, קחו מה שאתם רוצים. תשאירו לי את החקלאות.
אתה קודם כל צריך להיבחר בפריימריז.
להיבחר בפריימריז. בעזרת השם אנחנו ניבחר, ונעשה דברים טובים, אבל זה מה שאני רוצה. מה עשינו החקלאות? מה שסיפתך? חוק המים, סימון תותר את ארץ מקור, נלחמנו ברפורמה בחלב, דאגנו שהיא טיפול.
ססי, נגמר לנו הזמן, שאלה אחרונה.
כן.
לא, שאלה אחרונה. פרוטקשן. אתה יודע, חלק גדול, זה בכל הארץ. אבל בצפון ובדרום זה מטורף. כל יום נרצחים, חלק מבני דודנו, ערבים, אבל גם יהודים. למה? למה אין יד ברזל?
אני אסביר לך. אני חושב שאנחנו חוזרים בדיוק לסיפור שדיברנו על לבנון, שצריך להיות יותר אכזר. אין הרתעה. אין הרתעה. אני אומר לך שהשוטרים...
להזכיר לך מי בממשלה?
השוטרים, ואני אחד שעבר ניסיון שחיטה, אני אישית עברתי ניסיון שחיטה, בלול. חיבו לי, באו לעשות איזה נזק, אבל מהר מאוד יעני...
יש חלולים, אני...
כן, הם באו, חיבו לי מעברר, באחד, התלוננתי לקצין הכנסת כמובן, ועשיתי את הכל כמו שצריך, ולמשטרה, חיבו לי מעברים. ברגע שיהיה התראה, ברגע שיבוא... שיבוא הילד, שהוא נכנס לשרוף, לחבות לי את המעברירים בלולים, לעשות לי נזק, או שהוא בא לשרוף או לעשות משהו, תופסים את הבחור ציק הצעיר הזה, תוחפים אותו 15 שנה לתוך בית הסוהר, יבוא הדוד שלו, יגיד לו, שמע, לך תעשה עוד פעם ככה, יגיד לו, עזוב אותי, אני רוצה ללכת לעבוד בכתיף, ואל תשלח אותי לשרוף, לא שווה.
להזכיר לך מי שולט היום...
המשטרה עושה עבודה מצאת, תקשיב לי, המשטרה מתאמצת, הם פשוט, ואני לא בא עכשיו לדבר על מערכת המשפט, לא מעניין אותי, פשוט יש בעיה בנושא של להרשיע אותם, ומביאים אותם להרבה, צריך להתעקש, וצריך להחמיר את האנישה.
חבר כנסת, ססון ססי גואטה, תודה.
תודה לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.